יש על שמו תופעה בכדורגל הישראלי, תופעה שאולי היא לא חיובית במיוחד, תופעת המימרים. אבל אולי כדאי כבר להפסיק עם זה ולהתייחס לשרון מימר קצת אחרת, כי שרון מימר מוכיח כי הוא לא ראוי במרכאות להיות משוייך למעגל המאמנים שקרוי על שמו. לאחר שהציל את בני ריינה בעונה שעברה מירידה לליגה הלאומית, אחרי עונה אחת בליגת העל, העונה מימר מוליך אותה לפלייאוף העליון, תוך כדי שהיא מציגה כדורגל טוב, חיובי, וכשמול הגדולות של הכדורגל הישראלי, היא מצליחה אף לייצר תוצאות מפתיעות, ניצחון 2-1 על מכבי חיפה ביום ראשון האחרון, פעמיים תיקו מול מכבי תל אביב, ועוד תוצאות מדהימות. אז רגע לפני שהעונה הסדירה מגיעה לסיומה, שרון מימר מגיע להתארח ולדבר על הכל, פתיח ומתחילים. ברוכים הבאים בפרק ה-250 של חולי על כדורגל הפודקאסט, אני יוסי עדני ואני שמח מאוד לארח את אחד המאמנים המפתיעים ביותר העונה בליגת העל, שרון מימר. מה העניינים, שרון?
אחלה, אין תלונות.
ברור שאין תלונות, הבטחתם עלייה לפלייאוף עליון, לא?
גם העלייה, גם הדרך, גם ההנאה שלי מהצוות והשחקנים, אז באמת זה כל מה שמאמן צריך, ואני נהנה כל יום מהעבודה עם החבר'ה שלי, אז זה מבחינתי רק שיימשך.
לגמרי, אני חושב, הזכרת דרך, ואולי זה גם נקודת המפתח, כי זה, אתם בפלייאוף העליון בזכות, כלומר, גם הכדורגל טוב יחסית לכלים שיש לך, גם ניצחתם את הגדולות, כלומר, הדרך היא יפה, היא טובה. אתה מרוצה ממנו?
אני חושב שמהיום הראשון, מהדקה הראשונה שהתחלנו את העונה, תוך כדי תנועה שבניתי את הקבוצה, החלטתי ואמרתי לשחקנים שלי שאנחנו לא נהיה קבוצה קטנה שמסתגרת ומתפללת תוצאות טובות, ותעמוד נמוך ותתבטל בפני קבוצות, אלא נגיע לליגה ונוכיח שאנחנו ראויים לליגה הזאת. שיחקנו מהיום הראשון בשיטה של 4-4-2, שני חלוצים כל הזמן, ולוחצים די גבוה רוב הזמן. אני שמח שמהיום הראשון נגד נתניה בחוץ, שזו קבוצה מדהימה, כבר הוצאנו גם תוצאה טובה וגם הדרך הייתה טובה, הגענו להרבה מצבים, ואחר כך באר שבע תיקו ומכבי תל אביב תיקו, ככה שהתוצאות האלה נגד הקבוצות הגדולות הוכיחו שיש עם מה לעבוד. עוד פעם, האמונה שלנו בדרך, גם של הצוות וגם של השחקנים, גרמה לנו באמת להתחזק תוך כדי תנועה, וגם לעשות משחקים טובים, וגם תוצאות טובות.
יפה, אני עוד אדבר איתך על הכדורגל, כי מאוד מעניין אותי, אתה יודע, גם להתייחס לדברים המקצועיים, ופחות כביכול פיקנטים וכאלה. קודם כל בואו נחזור כזה כמה ימים אחורה, איך זה היה לנצח את מכבי חיפה? היא מגיעה כביכול אחרי סי של ליגה אירופית, עלתה עם הרכב די חזק, ובסוף עשיתם גם מהפך גדול, וגם אתה מסתכל על המשחק, על כמות ההזדמנויות שאתה מייצר מול קבוצה כזאת, ודיברת על הכדורגל הזה, ובסוף אפשר להגיד שניצחתם בצדק, כי הגיע לכם.
אני חושב שסיכמת הכל, תודה, הייתה לנו החלטה לי ולצוות שלי, למרות שהם עולים עם הרכב בעצם הכי חזק שלהם, ורוצים להכריע את המשחק מההתחלה. החלטנו דווקא לא לבוא להתבטל, ואני חושב שמההתחלה, גם אם בהתחלה היו דקות פחות טובות, החלטנו לבוא בשיטה עוד פעם עם שני חלוצים, ולחץ טיפה יותר גבוה, ולא להתבטל. למרות ה-1-0 שספגנו, השחקנים שלי באמת באו נחושים, והאמינו בעצמם, ואחר כך גם עשינו הרבה דברים טובים עם הכדור, ולדעתי זה מה שניצחנו את המשחק, הביטחון עם הכדור, גם הגעה למצבים וגם גרמנו לחיפה לרדוף אחרי הכדור, משהו שהם לא רגילים, שבדרך כלל קבוצות כמו ריינה באות ומתבטלות ונותות להם לשלוט במשחק, זה גם גרם להם לעייפות בסוף המשחק, ועזר לנו מאוד לנצח. אמרתי לך, השחקנים שלי, מה שנתנו לי להאמין לאורך כל העונה, שקודם כל הם שמה באנרגיות, הם שמה באמונה, ודבר הכי חשוב, הם יודעים לבצע טקטית את כל ההוראות בצורה הכי טובה, וזה גם מה שגרם לקבוצה הזאת להיות חזקה לאורך כל העונה.
לפני שככה נתקדם, אני רק רוצה להזכיר למאזינים שלנו, אם אתם שומעים אותנו בספוטיפיי, אפל או בכל אפליקציה אחרת, דרגו אותנו, אם אתם רואים אותנו בערוץ היוטיוב, תנו לייק ותירשמו לערוץ, ותעקבו אחרי חולה על כדורגל בכל הפלטפורמות וגם באתר. ככה הודעה קצרה, תשמע, האמנתם בריינה שאתם יכולים בתחילת העונה לעשות פלייאוף עליון? כי אני אגיד לך את האמת, לא התחלת את העונה הקודמת בריינה, הגעת ב... מתי הגעת השנה, בעונה שעברה?
רביעי בספטמבר.
אז אני אמרתי על ריינה, ואני חושב שלא מעט אנשים אמרו שיכולה להיות הסוס השחור בעונה שעברה, והצלחתם להבטיח את ההישארות רק לקראת הסוף, אבל העונה, האמנתם שאתם מסוגלים לעשות פלייאוף עליון?
ישקר אותך מי שיגיד שכן, כל התחזיות וכל מי שהיה לו היגיון בריא, אמר שריינה תהיה מתמודדת על הירידה, חלק גם אמרו שהיא תהיה יורדת הבטוחה, וזה הגיוני כי, עוד פעם, ריינה הנקודת מוצא שלה היא נחותה משאר הקבוצות, אני חושב שריינה כמועדון, זה המועדון הכי קטן בליגת העל, בלי מסורת, בלי מגרש ביתי, בלי מגרש אימונים ביתי, עם הרבה תנאים נחותים מהשאר, גם מבחינת תקציבית, גם מבחינת סגל שחקנים, העומק שלו, אז ככה שהנתונים הראשוניים הם לא הראו שום סימן שנגיע, אבל כמו שאמרתי לך, תוך כדי תנועה, שהצלחנו לגבי סגל טוב וראינו שהזרים שלנו, פגענו באמת בזרים בכולם, והם זרים משדרגים, שהצטרפו לעוד ישראלים מנוסים שהבאנו, והצטרפו לישראלים הטובים שהיו לפני, ככה שהכל התחבר למשהו טוב, וככל שעבר הזמן, כבר מההתחלה הרגשנו שיש לנו קבוצה טובה.
ומתי אתה מבין שאתם באמת יכולים לעשות את הפלייאוף העליון? אתה אומר לשחקנים כאילו, בואו ניתן, נעשה משהו מיוחד העונה.
האמת שלקראת סוף הסיבוב הראשון, עשינו סיבוב ראשון מדהים עם 20 נקודות, שזה סיבוב של פלייאוף קל, סיימנו אני חושב מקום רביעי אם אני לא טועה, ושם כבר האמנו שאפשר, למרות שהתחלנו את הסיבוב השני פחות טוב וקצת היו קשיים, והיו לנו הרבה 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 קשיים בדרך עם פציעות ועומסים שקבוצה קטנה לא יכולה לעמוד בהם, אבל לכל אורך הדרך שיחקנו ברמה מספיק טובה, גם אם התוצאות לא היו טובות, ואני לא, האמת שלא דיברנו על זה כי מסיבה אחת, במועדון קטן בדרך כלל, כשמתחילים לדבר יותר מדי גבוה, אז גם לא עומדים בלחץ כשיש תוצאות פחות טובות, ומתחיל להיות בלגן, אז עדיף תמיד להישאר צנועים ולבוא מלמטה, זה החשיבות של לא לדבר על הפלייאוף, דווקא בחודש וחצי האחרונים שהתחלנו לדבר על פלייאוף, והתוצאות היו פחות טובות, אז אני חושב שנכנס לחץ, שגם גרמנו לשחק פחות טוב, וזהו, בריינה קבוצה צנועה, ידענו בפנים, כל אחד בפנים האמין, גם הצוות, גם השחקנים, שאנחנו גם ראויים לפלייאוף עליון, אבל לא דיברנו על זה, אלא דיברנו במגרש.
אז בוא נדבר קצת על ריינה, ו... הזכרת שזה מועדון מיוחד, אנחנו עוד לפני שריינה הבטיחו את העלייה שלהם לליגת העל, ישבנו עם סעיד בסול ועשינו איתו באמת פרק מאוד מעניין, אז כולם אני באמת ממליץ לכם, לכו להאזין לפרק, ואתה יודע, הייתה לנו הרגשה שמצד אחד מדובר באיש עסקים שהוא מאוד ממולח ויודע לעשות ככה גם מסעים ומותנים, מצד שני הוא איש כדורגל שמבין עניין, ואחד הדברים שבשיחה הגענו למסקנה איתו של איך שהוא בחר את השחקנים, זה קודם כל על הבסיס של הרעב להצלחה, שקודם כל גם אם אתה יכול, גם אם פחות כסף אתה יכול להביא שחקנים טובים, רעבים להצלחה, וזה מה שבאמת גרם להם לעלות עד לליגת העל, זה מה שהוביל אתכם גם העונה בפתיחת העונה?
לא, אני חושב שהשנה דווקא הלכנו על ניסיון, אם תסתכלו על השחקנים שהבאנו, זה גד עמוס, רואי שוקרני, קייס גנם, זה דווקא שחקנים שעברו בכדורגל, ואני חושב שהיתרון שלהם היה בזה שהם כבר עם ניסיון ולא עולים ויורדים ביכולת, אלא באמת יציבים לאורך העונה, זה הצטרף לעוד ארבעה זרים שצירפנו, שגם כן, גם מבחינה אישיותית וגם מבחינת יכולת, הם הראו שהם באמת משדרגים את הקבוצה,
תספר לי רק על בחירת הזרים, סליחה שאני קוטע אותך, כי מבחינתי זה נושא שהוא מאוד, בכדורגל הישראלי אנחנו, הוא דורש שיפור מבחינת בחירת הזרים, איך אנחנו מביאים זרים, אם אתה יודע, אתה משתמש בסוכנים או סקאוטים או אנשי מועדון, איך זה באמת התבטא אצלכם?
אני מאמין שכל מועדון יש בו התנהלות אחרת, אתה יודע, לפי הגודל, לפי תקציבים, יש במועדונים מערכות סקאוטים. אני חושב שהנושא הזה של זרים, מהרבה שיחות ומהרבה, אתה יודע, מלהיות בקבוצות בדרג שלנו, הוא אקס פקטור, מי שמצליח לפגוע בזרים, בדרך כלל הוא גם הולך למעלה, הם האקס פקטור לקבוצה, כי בישראלים פחות או יותר זה תחרות על אותם ישראלים,
ואין... ודאי הצלחתם להביא זרים שהם באמת משדרגים אתכם.
קודם כל אישרנו שני זרים משנה שעברה, אחד זה סמביני הבלם שהוא הגיע עוד לפניי מתחילת השנה, והצלחנו להשאיר אותו, בלם מצוין, את קוסטה כולם מכירים, הבאנו באמצע עונה שעברה, והוא עזר לנו להישאר בליגה, יש לו חלק מאוד גדול בהישארות שלנו, והשנה צירפנו עוד ארבעה זרים, שאחד מהם אני הבאתי אותו לארץ לפני כמה שנים, מוחמד אוסמן לחדרה, זר מצוין, שירד ליגה אומנם עם נס ציון השנה שעברה, אבל אנחנו מאוד האמנו בו, ועוד שחקנים, עוד שני שחקנים להתקפה, ואת הבלם נמניה לוסיבביץ', קשה, שם קשה, אפילו לא מצליח להגיד אותו.
רגע, אז איך אתה קורא לו בזה, באימונים?
נמניה, האמת, אתה לא צריך לקרוא לו, הוא מתייצב עם קריצה, הוא חייל אמיתי, והוא גבר אמיתי, ככה שבאמת, הבאנו שחקנים שהם גם רעבים, וגם באים באמת לעבוד, ולא בלי פוזות, וכשאתה פוגע בשישה זרים בקבוצה כמו ריינה, אז הדרך להצלחה היא מובטחת. הזרים בדרך כלל, הרוב, באמת 95% מהזמן זה אני, יושב ורואה את הזרים, אני בקשר עם המון סוכנים, אני עובד עם המון סוכנים, זה פותח לי עולמות יותר רחבים בנישות יותר רחבות, הבאנו השנה גם מדרום אמריקה שני שחקנים להתקפה, שאין הרבה דרום אמריקאים בליגה שלנו.
ואיך עשיתם את זה? אני מניח שזה לא קל לשכנע משווקים חדשים להביא לכאן שחקנים.
לא, אני חושב שיש הרבה סוכנים טובים, ואני באמת עובד עם חבר'ה טובים, שהם רציניים, שאם מציעים שחקן, זה כנראה שהם עשו את העבודה לפני, וכבר יודעים שהשחקן רוצה להגיע לליגת העל, או לקבוצה מסוימת, ומרגע שהחלטנו שמקצועית זה הדבר הנכון, מתחילים לדבר, גם אנחנו, גם סעיד, גם אני כמאמן מתקשר עם הסוכן והשחקן בחול, מסבירים לו את מה שאנחנו מצפים, מסבירים לו את מה שהוא אמור לקבל, השחקנים גם כן בודקים, אתה יודע, באינטרנט על המקום ועל מה שהם הולכים לקבל, ואני שמח שהשם של ריינה כל כך טוב ובאו זרים טובים, ועוד פעם, השם הזה נוצר כי בריינה יש אנרגיות טובות, ולא רק זרים טובים, גם ישראלים טובים, אנחנו מצליחים להביא, כל מי שרוצה לבוא ולהתעסק בכדורגל נטו, בלי לחץ, אלא רק להתעסק בכדורגל, ויודע שגם ברגעים הקשים יהיו איתו, אז זה בעצם סוד הקסם של הבנייה של ריינה השנה.
אז הזכרנו את סעיד כמה פעמים, תאר לי את מערכת יחסים איתו.
בעל ואישה, זאת אומרת שאנחנו יודעים שאנחנו ביחד וחשובים, ובעצם מובילים את הבית הזה שנקרא ריינה ביחד, ושני אנשים בתפקידים הכי בכירים. יש לנו הרבה ויכוחים על הדרך, שנינו אנשים דומיננטים, סעיד יש לו את הדרך שלו, לפעמים אני מסכים איתה ולפעמים לא, אני כמאמן, בן אדם כזה שלא מוותר, כי טובת הקבוצה מאוד חשובה לי, ואני יודע שאם אני אוותר זה יפגע בקבוצה, ככה שיש לנו הרבה ויכוחים על דברים שנעשים בקבוצה, לפעמים אני מצליח באמת להביא אותו למקומות שלי ולפעמים לא, אבל אמרתי כמו בעל ואישה שבסופו של דבר מתווכחים וממשיכים הלאה, לטובת המערכת, ותמיד תמיד שנינו רואים את טובת המערכת, זה הדבר שהכי חשוב.
טוב, היו לך בעלי בית מאוד דעתנים, אני אגיע לשם בהמשך, אבל אני רוצה שנחזור ליום ראשון, וזה מוביל אותי למעגל הממרים, ברעיון לאחר הניצחון על מכבי חיפה, שדר רועי זריאן, שואל אותך, מדבר איתך במספר שאלות, ומגיע ל... דבר איתך על המונח שאינבל מנור הטביע וכולנו מכירים, המימרים, אז קודם כל אמרת שאינבל צדק, למה?
כי אינבל צדק כי הוא לא אמר את המימרים כמשהו גנאי על שרון מימר, הוא אמר על תופעה שנוצרה בכדורגל, של חוסר סבלנות מול מאמנים, ושל תחלופת מאמנים ברמה שהיא פוגעת מאוד בכדורגל, יכול להגיד לך שכמאמנים, אנחנו מדברים הרבה, אתה לא בא ואומר, אני בא עכשיו לארבעה חודשים, ויאללה, אני הולך לאיזו הפתקה אחרת, ההפך, כולנו רוצים להישאר במערכת, ולבנות איזה סוג של תהליך, שנטביע עליו חותם, ותעני מאמין שלנו, לצערי הכדורגל בנוי מאמוציות וחוסר סבלנות, וגרם לתחלופה מאוד גדולה, אני יכול להגיד לך שאפילו מאמן נבחרת, מאוד בכיר שיקח אליפויות והכל, זכה לאמן שלוש קבוצות באותה עונה, מרוב הבלגן שמייצרים, אז הוא טבע מונח שזה המימרים, זה יכול להיות גם הסילבסים והקורצקים וזה, זה יצא לו על המימרים, אני לא נפגע מזה, זה משהו שהוא באמת לא אישי, וזהו, ואני חושב שהוא צדק, כי זה משהו שיקף את הטרנד הזה, וחבל, כי זה פוגע לא רק במאמנים, זה פוגע בכדורגל בעיקר.
אני חושב שאתה צודק, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים למילה הכי, אולי שתי מילים שמאוד חסרות לנו בכדורגל הישראלי. אחד זה סבלנות, ושניים תהליך, שתהליך מבחינתנו זה איזה מילת גנאי כבר נהייתה, ואתה חושב שזה מה שחסר לכדורגל שלנו?
לצערי, מה שאתה אומר הוא נכון וזה עצוב, וזה הדבר שהכי חסר בכדורגל. אני חושב שהעובדות גם מדברות בעד עצמן, אם אתה רואה את זיו אריה בהפועל ירושלים, שמקבל שקט ובתקופות הקשות המערכת עוטפת אותו, ויוצאים ביחד מהמצב, ועד עכשיו זה רק הצלחה, מאיפה שהם היו ואיפה שהם נמצאים, הפועל ירושלים, מועדון אולי קטן, עם לא תקציבים לא גדולים, אבל הדרך שלו מנצחת, והוא עושה הישגים יותר ממועדונים גדולים שאין בהם דרך, ואותו דבר בריינה, ויש עוד כמה מקומות, אם זה סכנין עם דרפיץ' השנה, שבמשבר הם לא עשו את הדבר השגרתי, אלא תמכו, והיום הם פסע מפלייאוף עליון, אז אני חושב שכל הדברים האלה הם עובדתיים נכונים, אבל לצערי, ברגע האמת, אתה יודע, אני אגיד את זה משהו, הרי כולם מצפים, המאמן והשחקנים שעמדו בלחצים ותקופות רעות, ושיביאו את עצמם, לצערי, אנחנו עומדים בזה, הבעלים פחות עומדים בזה, והם ברגע האמת נכנעים ללחץ של אוהדים, או לחץ תקשורתי, או לחץ תוצאות, וזה חבל, כי אני חושב שלא תמיד הדרך של הפיתורים היא הדרך הנכונה.
אז אתה, אם היית בעל בית, היית נותן לעצמך עוד כמה משחקים כדי לוכח את עצמך במקרים מסוימים?
לא רק לי, אני חושב שצריך לנתח אחד הדברים, אני אגיד לך, בוא נגיד סעיד בסול, שנה שעברה יצא לנו הרבה לדבר על זה, הייתה לנו תקופה של משהו כמו כמעט 15 משחקים, לא ניצחון, ובאמת, התחלנו לך את החורה בטבלה, שיחקנו בסדר, אבל תוצאות לא היו. עכשיו, כבעלים אתה יכול ללכת עם הזרם ולהגיד, אוקיי, 15 משחקים ולא ניצחון, אתה יכול לפטר, להחליף כמו שרובם עושים, או שאתה יכול לנתח את הדרך ולהגיד, רגע, שרון עובד כמו שצריך, השחקנים מאמינים בו, המערכת מאמינה בו, שרון הוא הפתרון ולא הבעיה, אז עצור, אני אבדוק איפה הבעיה, ולא ילך הכי קל למאמן, ואני חושב שזה מה שסעיד עשה, ובגלל זה יש חלק גדול בהצלחה.
תשמע, כמו שאמרת ברעיון, שאתה חושב שאולי אינבל צריך להוציא אותך מהמעגל הזה, לעשות עליך כתבה, ויש לציין שאתה עכשיו בריינה, בתקופה הכי ארוכה שלך, רצופה כמאמן, 58 משחקים, זה 20 משחקים יותר מכל קבוצה אחרת, לפחות. אז אתה רשמית יצאת מהמעגל, שרון.
אני רשמית יצאתי, ואני יכול להגיד לך שלא אינבל יוציא אותי, אני יוצאתי את עצמי מהדבר הזה. בתחילת שנה אני יכול להגיד לך שהייתה לי הצעה מקבוצה יותר בחירה מריינה, ואפילו אולי קצת ביותר כסף, ועשיתי השיקולים דווקא של הדבר הזה, של להמשיך את התהליך בריינה, כי מאוד הערכתי את מה שאני מקבל בריינה, וידעתי שמבחינה מקצועית אני יהיה לי את היד החופשית באמת לעשות את הדברים שאני יודע, ואני שמח שזה הצליח, כי באמת עשינו עונה שאי אפשר לתאר במילים, אנשים, אתה יודע, אומרים משהו יפה, אבל זה לא רק משהו יפה, זה הישג מדהים, אנחנו מתמודדים עם מועדונים, שגם מסורת, גם קהל, גם תקציבים, בכל הדברים, יש להם יתרונות עלינו, ואנחנו שם לפניהם, בגלל הדברים הטובים שיש בריינה.
יש הרבה דברים טובים, ובאמת רואים את זה. אני אקח אותך למה שרציתי לדבר איתך מקודם, על בעלי הבית. שמע, אתה עברת בעלי בית מאוד מכובדים בישראל, עבדת הייתה בסכנין עם אבו יונס, באפול חיפה עם יואב קאץ, מכבי פתח תקווה, אבי לוזון, ביתר ירושלים עם אלי טביב, ואני לא יודע כמה הספקת לעבוד עם אייל ברקוביץ' בראשון בתחילת הדרך, לא, אבל...
כשהוא הגיע אני לא... עזבתי.
אוקיי, אז יצא לך טוב אולי. תשמע, חסך אולי רק קריית שמונה עם איזי שירץ, כי ג'קי בן זקן באשדוד, ואתה משלים את כל בעלי הבית הדעתנים ביותר בישראל.
אני יכול להגיד לך שבאמת עם כולם, אמנם זה נראה מבחוץ, הרבה מהתקשורת, אתה יודע, מעצימים את הדברים האלה, ואני יכול להגיד לך שעם כולם, הסתדרתי, אני איש של שלום, לא איש של מלחמה, כל עוד נותנים לי לעבוד, יש לי את העקרונות שלי, אני יכול להגיד לך שאף אחד לא התבטלתי בפניו, ואף אחד לא הכתיב לי משהו, ידעתי תמיד להסביר את הדברים שאני עושה, ולשים את העקרונות שלי, על השולחן, ומי שלא התאים לו יכל לפטר אותי, והאמת שזה קרה לי פעם אחת, שניסו להתערב לי, שזה אלי טביב, שהוא פתאום החליט אחרי 6 חודשים טובים ביחד, שלא הייתה, לא הייתה התערבות, משום מה החליט להתערב והתחיל לייצר שם, אתה יודע, לא התנהלות מקצועית נכונה, ואני
החלטתי שאני... זה מה התבטא? זה התבטא בעכשיו הרכבים, שחקנים?
כן, זה פתאום התחיל, משהו שלא היה 6 חודשים, התחיל פתאום בלקבוע, תעביר את האום ממגן לבלם, בלם למגן, הרכב הזה צריך לעלות וזה צריך לעלות, ומבחינתי אתה לא מביא מאמן עם, 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 עם מבחינת מקצועית, ואתה לא סומך עליו, אם אתה סומך עליו, אתה לא צריך לבוא ולהגיד לו איזה שיטה או איזה שחקנים, אתה יכול לדבר ולהתייעץ ולשמוע ולהביע דעה, וזה אין בעיה בכלל, והיה לי את זה עם כמעט כולם, אבל בסופו של דבר אתה נותן את המפתחות למאמן, אתה צריך לסמוך עליו, אם אתה לא סומך עליו, או שתפטר אותו, או שתן לו לעבוד.
אז אתה אומר בעצם שעם כל בעלי הבית שעבדת איתם, הייתה איזושהי מערכת יחסים שהיא, אתה יודע, קודם כל הוא בעל בית, מותר לו להביע דעה, וגם, אתה יודע, לחשוב אחרת, ולפעמים אתה מקשיב לו, ולפעמים לא, אבל אתה חושב שעם אלי טביב זה עבר את הגבול, ואת הקו הזה, ובאיזשהו שלב, אתה לא התפשרת על התנאים שלך, ועל העקרונות שלך, והוא פיטר אותך?
זה עובדה, אתה יודע, אני חושב שבחצי שנה הראשונה הייתה לנו הצלחה מדהימה, באתי לשם באמצע העונה, וממקום שישי סגרנו פער של 10 נקודות למקום שלישי, והגענו לאירופה, וגם חצי גמר גביע, והייתה דינמיקה טובה, אלי מעריך אותי, ואני מאוד מעריך אותו, באמת, הוא איש של כדורגל, ולא יודע משהו בתחילת העונה שהתחלנו את אירופה השתבש, התחלתי לקבל טלפונים של זה צריך להיות ככה וצריך להיות ככה, הסברתי לו שזה לא נכון, כשהוא היה נחוש, אז אתה יודע, ניסיתי ללכת בין הטיפות, אבל כשזה נהיה יותר מדי, אז הסברתי שאני לא עובד ככה, ואני לא הלכתי להיות מאמן כדי שיגידו לי מי הרכב או איזה שיטה לשחק, וזה עלה לי להיות מאמן של ביתר, פותרתי שבוע לפני תחילת הליגה, אחרי קמפיין נחמד באירופה, והקרבתי את עצמי, לא הקרבתי, כי אני תמיד מסתכל על הלום, ואני לא מסתכל אף פעם על היום, אני יכול להגיד לך שמאוד כאב לי לאבד את ביתר, כי היה לי שם תקופה מאוד טובה, וזה מועדון ענק, אבל בסופו של דבר, לקריירה, זה היה משהו שהייתי חייב לעשות את זה.
אני אקח אותך, זה לא קדנציה, אבל אני אקח אותך קצת קדימה, בציר הזמן, אין לנו הרבה זמן, אבל עונת 2021-2022, עכשיו, זה אמצע עונה, ואני חושב שהסיטואציה שהייתה לך בביתר אז, זה אולי מתאר בצורה הטובה ביותר, גם אולי השיעור שלך למעגל המאמנים, זה כל מה שקורה בכדורגל הישראלי, אבל בעיקר את מה שקורה בביתר ירושלים, וראיינו את מקס גרצ'קין יותר מאוחר בסוף העונה, והוא אמר לנו את המשפט הזה, הלכתי לישון שנץ עם מימר, מאמן, קמתי עם הבוקסיס, ושאלתי את עצמי כמה זמן ישנתי להזזל, ותחזור אליי לאותו היום, שאתה מעביר את אימון הבוקר בביתר, בבית וגן, ובצהריים ביתר ממנה את הבוקסיס.
שמע, באותה תקופה היה שם כאוס מוחלט, הבעלים חוגג, לא ידעו מה הוא רוצה, מה הוא לא רוצה, הוא בפנים, לא בפנים, בעיות של צביעות, בעיות של משכורות, אל יוחנה, שהבנה שאני מאוד מעריך, ועבדנו ביחד בביתר גם בתקופה של טביב, אחרי שהמאמן הלך שם, דיבר איתי במשך 3 ימים, וביקש ממני שאני אבוא לעזור להשאיר את ביתר בליגה, אני הייתי הייתי בבית אחרי שעזבתי את סכנין, בהתחלה אמרתי לו שבאמת אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה לא קשור לכדורגל, המועדון שם בכלל לא מתעסק בכדורגל, מתעסק בהכל בלי, לא בכדורגל, אבל אלי כאלי שכנע אותי, וגם שזה ביתר, והרגשות שיש לי למקום הזה, וההצלחה שהייתה לנו ביחד, והצוות המקצועי שנמצא, והקהל שהיה איתי שם תמיד טוב, הרגשתי מחויב כן ללכת לעזור, הגעתי לאימון, סגרתי עם אלי את החוזה, חתמתי אפילו על חוזה, ואז יצאתי לדרך, העברתי אימון טוב, ואז שחזרתי הביתה יצאה הודעה של שמשה חוגג סגר עם אבוקסיס, עם אברמוב, סוג של עסקה, גם אברמוב אמר את זה עכשיו, אתה יודע שהם שמו את אבוקסיס כדי לעזור לו שם הכלכלי, לא יודע מה משהו בסגנון, ואז יצאתי, הייתי בדרך הביתה, ואני, זה האופי שלי, אני לא נתלה בקרנות המזבח, ולא עכשיו באתי ואמרתי, יש לי חוזה, אני נשאר פה בכוח, שלחתי ליוחנה הודעה שהמצב הקיים, שהבעלים רוצה מישהו אחר, ויש שם עוד פעם בלגן, אני לא מתכוון להיות בתוך הבלגן הזה, ואני מעדיף לזוז הצידה, ולחזור למקום בעצם שהבוקסיס יהיה שם, והחלתי להם בהצלחה, וויתרתי על החוזה ולא טבעתי, כי עוד פעם, המועדון הזה הוא מאוד חשוב לי, ואני לא רוצה לפגוע בו, וזהו, זה אני.
התאכזבת ממישהו שם?
לא, אני יכול להגיד לך שבכדורגל, אני לא מתאכזב.
התרגלת, אתה אומר.
לא מצפה, כשאתה אומרים, אתה לא מצפה, אתה לא מתאכזב, אני יודע מה זה כדורגל, אני 30 שנה בבוגרים, 20 שנה שחקן ועוד 10-11 שנים כמאמן, ככה שחוויתי הכל, הגוף שלי שרוט מכל הדברים האלה, שקשה מאוד לאכזב אותי או לייצר לי איזה משהו שיפגע בי, אני מתעסק במה טוב לי עם עצמי, ועושה את הדברים... מה שטוב לי, כל השאר זה פחות מעניין אותי.
דיברת על קבוצה גדולה, עניין אותי אם זה הייתה ביתר שהציע לך, אבל אולי אני אכנס איתך לפינה הזאת, אבל אני כן, כאילו, אני רוצה לשאול, אתה יודע, מה השאיפות שלך, אתה עושה, כאילו, אתה מדבר על ריינה, ואתה מצליח, וטוב לך וכיף לך, ואני מניח שבתוכך אתה רוצה להתקדם, אתה רוצה קבוצה אולי שתעניק לך יותר משאבים, יותר תנאים, אפשרויות יותר גדולות, אתה יודע, לחלום אפילו גם להגיע עוד פעם לאירופה, להתמודד שם.
אני חושב שאין ספק פה בכלל, בתור ספורטאי, איש שמתעסק בספורט, תמיד אתה שואף להכי גבוה, אני חושב שגם הוכחתי כבר שאני יכול לנהל קבוצות גדולות, הייתי גם כחלק מצוות מצליח בבאר שבע עם ברק בחר, שעשה שם היסטוריה, וגם את ביתר ירושלים אני אימנתי והגעתי לאירופה, גם את סכנין שבניתי בעונה השנייה אחרי ששוטם בליגה, בניתי קבוצה שהגיעה לפלייאוף עליון אחרי 7-8 שנים שהם לא היו שם, ככה שיש לי מספיק הצלחות כדי להתקדם קדימה, אבל אתה יודע, אנחנו בכדורגל, זה לא תמיד מה שרצוי, זה מה שמצוי, אם תבוא הצעה מקבוצה גדולה אני אשמח, ואני בטוח שאני יכול גם להצליח בקבוצה גדולה, ואם לא, אני איפה שטוב לי.
אני חושב שאתה יודע, כאילו, כל עוד טוב לך ואתה נהנה, ויש גם תוצאות, אז כאילו, מה רע?
אני אגיד לך מה רע, כמו שאמרת, יש סוג של מגבלה, יש רף מסוים שקשה מאוד לעבור, בקבוצות כאלה, כשאתה הולך ומקבל חוץ של שחקנים יותר טוב, העומק, תנאי עבודה הרבה יותר טובים, שאתה יכול להביע את עצמך בצורה יותר טובה, אז זה נותן לך אופק יותר גבוה, כשיש מטרות יותר גדולות, זה גם... יכול לקדם אותך, עוד פעם אני נכנס לך לא מזלזל בריינה, כי למטרות שלה, אנחנו, יש לנו קבוצה מספיק טובה, ידענו מהיום הראשון שאנחנו יכולים לעמוד במטרה של הישארות בליגה, אבל תמיד רוצים לשאוף הכי גבוה שאפשר, כי אנחנו ספורטאים, בשביל זה אנחנו פה.
טוב, אני רוצה שנקדיש כמה דקות לכדורגל שלך, ומאוד חשוב לי גם להעניק ברעיון הזה, זה ככה, כמה תובנות מקצועיות, טקטיות, אז מה אני מאמין שלך בתור מאמן כדורגל? איזה כדורגל אתה רוצה לראות מהקבוצה שלך?
וואו, אני, אחד הדברים שאני חושב שחשוב למאמן, זה לא להיות שבלוני ולא להיות עם שיטה אחת או עם גישה אחת. אחת הסיבות שאני חושב שהצלחתי לאורך הקריירה שלי, כי ידעתי להתאים את עצמי לכל מועדון ולדרישות שלו, וגם לסגל השחקנים, כי אם אתה כמאמן מקובע על משהו מסוים, והסגל השחקנים שלך לא מתאים, אז בדרך כלל, זה לא מצליח, אני כמאמן, אני חושב שביתר ירושלים זאת הדרך שלי, היה לי שם איכות מטורפת, שחקנים, וההצלחה שלנו הייתה משהו כמו 80% הצלחה עם עם כיבוש שערים וקבוצה שרוקדת על המגרש, כשיש לי כלים, אז אני מאוד אוהב לשחק התקפי, לחץ גבוה, כדורגל שהוא בעיקר יוזם ולא מתבטל, אני חושב שאחד הדברים שאני נהנה השנה, שבאמת החלטתי גם בריינה הקטנה, בזכות השחקנים, באמת הרבה בזכות השחקנים, לא ללכת ולהתבטל, לשחק כמו קבוצה גדולה, ולראיה, עוד פעם, היינו מתוך 25 מחזורים, 21 מחזורים, בתוך הפלייאוף, שזה לא מובן מאליו, זה לא שגנבנו פלייאוף בדקה ה-90, אלא היינו שם לכל אורך הדרך, דרך כדורגל התקפי, מאוזן כמובן, לוחץ, מקשה על היריבה, וזה מבחינתי הסיפוק הכי גדול מהעונה הזאת בריינה, שהדרך הייתה קרובה מאוד לדרך שאני רוצה שיהיו לי בקבוצות שלי.
הזכרת את המערך, את ה-442, זה משהו שידעת שאתה הולך אליו, העונה?
לא, לא, האמת שתכננתי בתחילת שנה לשחק 4-3-3, הבאנו את מרואן קאבה, שיהיה בעצם השלישי באמצע, זה מערך שאני מאוד אוהב, תוך כדי תנועה מרואן נפצע, ולקח לו זמן להיכנס לעניינים, והצלחנו להביא את קייס גנם, מהפועל תל אביב, ושם נפל לי הסימון שאני לא רוצה לוותר, לא על קייס גנם ולא על מרק קוסטה, שני חלוצים טובים, ושם החלטתי לשחק את ה-442, התאמתי את כולם לשיטה הזאת, ואני שמח שזה יתחבר.
תשמע, זה דורש משני הקשרים שלך באמצע מאוד להיות אינטנסיביים, גם מבחינה הגנתית, גם מבחינה התקפית, אז אתה די סומך עליהם.
יש לי שני קשרים, באמת, גם אוסמן מוחמד וגם רועי שוקרני, שאני הבאתי אותו גם לסכנין, שחקנים שאני הבאתי לארץ ואני יודע את האיכויות שלהם, וגם קו הגנה, שאתה יודע, שני בלמים זרים שהם חיות רעות, שיודעות, בוא נגיד, לתקן דברים שקורים במגרש, בגלל המערך ההתקפי, ועוד שני מגנים, אתה יודע, שהם underrated, אבל באמת חשוב להזכיר אותם, שאני לא בטוח שכולם מבינים את האיכות שלהם, ואת הרמה שהם הציגו השנה, זה עבדאללה ג'אבר, שהבאתי אותו לחדרה לפני כך 4 עונות, היה קפטן נבחרת פלסטין, בכלל שחק בקבוצה בפלסטין, ואת נייל חוטבה, שהוא הקפטן שלנו, שהוא בעצם כבר היה 7 שנים בליגה לאומית באחי נצרת, וגילה את עצמו מחדש ומגלה רמה, באמת רמה גבוהה מאוד, ושניהם יחד עם הבלמים וגד עמוס מייצרים חמישיית הגנה מצוינת, ולראיה זה הספיגות שלנו אחרי 3 הגדולות אנחנו בעצם ספגנו הכי מעט, קבוצה מאוד מאוזנת למרות המערך ההתקפי שלנו, ככה שזה עבודה באמת שכל הקבוצה, מה שהצלחנו לעשות, קבוצה מחויבת גם התקפית וגם הגנתית, עובדים כמקשה אחת, וזה בעצם סוד ההצלחה של ריינה השנה.
מי? מודל החיקוי שלך בתור מאמן.
האמת אין אחד, יש המון, אני יכול להגיד לך, פפ גוארדיולה שאולי הוא הגדול מכולם מבחינת טקטית, טכנית, רעיונית, יצירתיות, אם אני לוקח את קלופ מליברפול, שזה מטורף היחסים הבין אישיים שלו עם השחקנים, ולראות את התשוקה שיש להם כל הזמן, מאמן שמאמן המון שנים באותה קבוצה, והקבוצה שלו כל הזמן עם תשוקה למשחק, ולא יורדים ברמה, עוד פעם יכול להיות הרטט, יכול להיות מהמון מאמנים שאתה לוקח קצת מכל אחד, ברק בחר מבחינתי למדתי ממנו המון מעבודה איתו,
זהו, שלקחת ההחלטה אולי אמיצה אז, כאילו לעזוב אותו ולפתוח כקריירת אימון עצמאית, ראשית.
אתה עדין ואתה אומר אמיצה, הרבה אמרו מטופשת. כשהייתי בבאר שבע ביחד איתו והצוות, עשינו שם משהו מדהים שלא קרה בבאר שבע 40 שנה, ועלינו למקום הראשון, והקבוצה באמת הייתה בכושר C. בינואר קיבלתי הצעה לבוא לכפר סבא כמאמן ראשי, אחרי שהיא הייתה מתחת לקו האדום, סגל שחקנים, בוא נגיד, בנייה עדינים, נגיד לא מאחותיים בליגה, אבל בער בתוכי, וברק ידע איזה שהבוער בי להיות מאמן ראשי, אני לא טייפקאסט של עוזר מאמן, גם כשהייתי בבאר שבע, זו הייתה דינמיקה של כמעט 2 מאמנים, ידעו את זה כולם, וזה לזכותו של ברק, שהוא נתן לי הרבה מקום להתפתח בו, והחלטתי למרות ש95% מהאנשים הקרובים אמרו לי לא ללכת, אלא ללכת לעשות אליפות עם באר שבע, אני בתוכי ידעתי שאני רוצה להיות מאמן, כדי להוכיח לעצמי שאני ראוי מספיק, אמרתי שאני עוזב, לא היה לי קל לעזוב את באר שבע, אבל בסופו של דבר הלכתי על זה, ולשמחתי גם הצלחתי להשאיר את הקבוצה בליגה.
אז אתה לא מצטער על ההחלטה?
לא מצטער על כלום, אתה יודע, זה לא חוכמה בדיעבד להגיד, אבל בטוח שהיו דברים שיכולתי לעשות יותר טוב, ויש דברים שטעיתי בהם, אבל אני שמח כי זה הדברים האלה שעשיתי, הם בעצם חישלו אותי והביאו אותי למה שאני היום.
ומה לקחת באמת מברק? כי מדברים הרבה על ברק, ואולי אתה יודע, אומרים שאחת התכונות המאוד חזקות אצלו זה הצלת סמכויות, שבעצם זה צוות, זה לא ברק בחר.
אין ספק, זה הדבר הכי גדול אצלו, זה משהו שלא הייתי רגיל אליו בעבר, פשוט מאוד כל איש צוות הוא מרים לגבעים ונותן לו לבוא לידי ביטוי, וזה משהו שבעצם ברק הבין שזה עושה אותו גם יותר גדול, גם מוריד ממנו הרבה עבודה ונותן לו להתעסק בדברים יותר שהוא, להתמקד בדברים שהוא צריך לעשות ולא, ומוריד ממנו דברים אחרים. הדינמיקה הייתה באמת מטורפת, וזה מה שלמדתי, גם ההתנהלות של ברק ברגעים הקשים היא משהו שקשה מאוד להיות כמוהו, אבל זה גם ללמוד לנשוך שפתיים ולדעת להכיל מצבים קשים. הרוגע שלו ומבחינה טקטית, אתה יודע, היצירתיות שלו והאומץ שלו, זה דברים שאתה, זה יושב לך בראש ולפעמים אתה משתמש בזה.
אולי זה מה שעזר לך, אתה יודע, ברצף הזה של 15 משחקים ללא ניצחון בעונה שעברה.
הכל הזה, כל מה שלמדתי לכל אורך הדרך, תמיד אני אומר, עבדתי עם מאמנים, ומחלקם באמת לקחתי הרבה דברים מה לעשות, ומחלקם לקחתי מה לא לעשות גם, לצערי, אתה יודע.
דברים שראיתי רק. עד שזה תשתף שמות, תשתף מה בחרת
הזה. יש הרבה דברים, אני צוחק על זה, אתה יודע, אומרים לי, למדת מה הוא? אני אומר לו, כן, למדתי מה לא לעשות. מה שהוא עשה, אני עושה הפוך. אבל זה בסדר, זה באמת בצחוק, זה כל אחד בדרך שלו. אני תוך כדי תנועה, באמת לקחתי, השתדלתי לקחת דברים טובים ממי שראיתי דברים טובים, ולא בושה ללמוד מכולם.
טוב, אנחנו נעשה שאלון סיום ממש זריז, אוקיי? כמה דקות? 2-3 דקות, וככה נשחרר אותך. דמות אחת בעולם הכדורגל שהיית יושב לשתות איתה בירה, אתה שותה בירה?
שותה בירה, כן. לא, לא קבוע, אבל שותה בירה, כן. דמות אחת מעולם הכדורגל. וואו. מעולם הכדורגל? כן. מעולם.
כן.
עם קלופ הייתי יושב לשתות.
מה היית שואל אותו? תשמע, הוא סחב אותך לערב של שתייה, הוא לא רואה בעיניים.
אין לי בעיה גם להתרסק, אבל ללכת לשמוע ממנו על ה... בכלל, אתה יודע, לא יושב לשתות, הייתי רוצה באמת ללכת, ולהעביר שבוע רק לראות את ההתנהלות שלו בקבוצה, זה משהו שמאוד מסקרן אותי, ואמרתי לך, התשוקה שלו, זה משהו שהוא סוחף, ואני מאוד מתחבר אליו.
טוב, עכשיו הוא לוקח שנה חופש, הוא אמר שהתשוקה שלו קצת עבדה, אז אתה יודע, אז גם...
אולי הוא יבוא אליי, אולי הוא יבוא אליי.
למה לא? אז תגיד לי, אני גם אבוא. המאמן הכי טוב בעולם היום?
גוארדיולה, לא ספק. פפ, הוא מוח של מחשב, זה לא בן אדם, זה מחשב מהלך, והדברים שאתה רואה בסיטי זה לא... לא תמיד נראה אנושי, לפעמים זה נראה על אנושי, אמנם יש לו את האיכותיים ביותר, אבל היצירתיות שלו, וואו, זה מושא להרצה.
המאמן שהיה לך כשחקן, שהכי למדת ממנו?
מאמן כשחקן, הייתי אצל דרור קשטן, שהוא חבל על הזמן, אישיות מדהימה, משה סיני, אני יכול להגיד לך ש... נתן לי המון כלים בתור מאמן ראשון אחרי שהייתי לבוגרים מהנוער, נתן לי המון כלים לאו דווקא בכדורגל, אלא גם בכדורגל וגם בהתנהלות, חישל אותי מה זה כדורגל, איך להתמודד עם קשיים. אבי כהן, תל אביבי זיכרונו לברכה, שהוא באמת הוא היה איש של אנשים והיה שובה לב והיה לו קריזמה מטורפת, שהלכת איתו באש ובמים, היה אומר ללכת לנשוך איזה מישהו, הייתי נושף. בעיקר אלה היו השלישייה שהכי הובילו אותי.
השחקן הכי טוב ששיחקת איתו?
שלום תקווה, לא ספק, כוכב על, אישיות מדהימה, זכיתי לשחק איתו.
והשחקן הכי טוב ששיחקת נגדו?
אייל ברקוביץ'.
קוסם, ממש, כאילו.
קוסם, אני יכול להגיד לך שאפילו כשעזרתי את הפועל תל אביב, הלכתי לכפר סבא, בגלל שהרצתי אותו ומאוד הרחתי אותו, לקחתי את המספר 9, שזה שהוא לבש, ולמרות שהייתי שחקן הגנה, אז לקחתי את הספרה 9, ויש לזה אפילו סיפור מצחיק, שהגעתי פעם למרמורק, לחנן עדני, לא יודע אם מישהו מכיר, אם זוכר אותו,
אין לנו קשר משפחתי, דרך אגב.
כן, אז אתה מכיר אותו, אם אתה מכיר אותו, כשהגעתי לשם, ובאתי בתור בלם, ואז הוא ראה שביקשתי את הספרה 9, אז הוא נלחץ, הוא אמר לי שלא תתבלבל בגלל הספרה, ותתחיל להעביר לי ברחבה. אתה אמר לי, תעיף כדורים, באת בלם, תעיף כדורים. אז הספרה 9 היא בגלל ברקוביץ', זה שחקן שאני הרצתי בתור שחקן צעיר.
יפה, יש לך, אתה יודע, יש לך ניסיון עם בעלי בית מאוד דעתני, ואתה יודע שאומרים את
זה. כמה למדתי, ואני חושב שמהשנה עם חנן עדני, הוא לימד אותי איך לשים לב לפרטים קטנים בחוזים, אני עשיתי את החוזה מולו, והוא היה מסוכן מאוד אם אתה לא ערני, והרבה סעיפים שיכולים, אתה יודע, לגמור אותך, ושם למדתי באמת לבוא לחוזה בצורה מרוכזת ולא ליפול.
הרגע הכי קשה בקריירה שלך, אתה יכול לבחור מהקריירת שחקן ועד לקריירת המאמן.
וואו, הרגע הכי קשה בקריירה, האמת, זה, לא יודע אם זה קשה, אבל רגע הפרישה, האמת שברגע הפרישה, הייתי בגיל 37 וחצי, המאמן שאימן אותי בשנה
האחרונה. שמע, זה יחסית מכובד. כאילו
מכובד זה מאוד, והיה מצחיק כי הייתי בבני אלוד, ועשיתי עונה טובה, ובעצם אבו סובחי הבעלים בא וישב איתי עם תוספת שכר לעונה הבאה, רצה לסגור אותי לעוד עונה, ואז המאמן שאימן אותי ניסן יחזקאל, הוא קיבל את ראשון לציון, והוא אמר לי שהוא רוצה שאני אבוא איתו בתור עוזר מאמן, לפרוש ולבוא להיות עוזר מאמן. אני מאוד התלבטתי, כי הרגשתי שאני יכול לשחק לפחות עוד שנתיים, והוא אמר לי, זה נכון שאתה יכול לשחק עוד שנתיים, אבל אם אתה מכוון את עצמך להיות מאמן, אני מקצר לך את הדרך, בוא תהיה עוזר שלי, תתחיל את קריירת האימון. לא היה לי קל, באמת, לקחתי כמה ימים לחשוב, ו בסופו של דבר הלכתי עם הראש ולא עם הלב, כי הלב רצה להמשיך לשחק, וזה לא רגע קל לספורטאי שהוא פורש כשהוא עוד יכול לשחק והוא נראה טוב על המגרש, אז זה רגע באמת לא קל בקריירה.
אז אתה מוכר לו תודה לניסן?
לא, אני לא חושב שאנשים קובעים לי את הקריירה או את העתיד שלי, אני חושב שבסופו של דבר יש מישהו מלמעלה שמכוון, אנחנו צריכים לעזור לו בהחלטות, זה יכול לצאת לטובה ויכלתי גם, אתה יודע, לצאת לרעה. בסופו של דבר, מה שמגדיר אותנו זה העבודה הקשה שלנו, וקצת עזרה מלמעלה.
טוב, אז לעבור לרגע חיובי, שמח.
וואו, הכי קל להגיד זה היום ראשון בסוף המשחק עם מכבי חיפה.
זה טרי, אתה אומר, כן.
וואו, זה טרי, ואני אומר לך, זה הביא אותי לאמוציות שלא הייתי בהן הרבה זמן, כי זה הישג מדהים, למרות שהיו לי עוד הישגים בקריירה, אבל אין ספק שזה הישג בלתי נתפס, באמת, אולי אחד הגדולים, אם לא הגדול שלי.
שמע, אתה מתאר כאילו איזו סיטואציה של, אנחנו חיים בכדורגל, וכדורגל זה לא תחום שמביא אותך לשיאים מטורפים בכל פעם, כאילו אתה אוכל, סליחה על הביטוי, הרבה חרה בשביל הרגעים האלה. אז איך, תן, כאילו איך אתה עובר את הרגעים האלה? איך קשים האלה?
קודם כל צריך אישיות חזקה, ו אמרתי, יש לי הרבה סריטות מהכדורגל שעשו אותי בן אדם שיכול להכיל הרבה דברים שבעבר אולי לא יכלתי. צריך להבין שהרגעים הקשים האלה הם חלק מהחוויה, כי בסופו של דבר כשאתה מגיע להרגעים הטובים, זה שווה הכל, כי פעם שאלתי, אתה יודע, אנשים שעובדים איתי, באיזה מקום או באיזה עבודה אתה יכול להשיג את השיאים האלה שאתה מגיע בכדורגל, האמוציות והריגוש הזה שיש בכדורגל, אין שום דבר שמתקרב לזה, אז בשביל הרגעים האלה שווה לסבול, אז אנחנו סובלים, משתדלים לקחת בפרופורציות, באמת אני אומר, אני בן אדם שלמדתי בחיים לא לעלות ולרדת, שלומי אזולאי עכשיו התראיין ואמר משהו יפה שהגדיר אותי, שהוא לא נותן לך להתבלבל לא כשטוב ולא כשרע, אנחנו ממשיכים תמיד בדרך, נהנים מהרגעים הטובים, לא נכנסים לאופוריה, אבל גם לא יורדים לתאום כשהרגעים לא טובים, וזה בעצם מגדיר אותי הכי טוב, אנחנו כל הזמן שמה בעשייה ובהנאה, לא נותנים לדברים להפיל אותנו.
כן, כדורגל, אתה יודע, אתה מגיע לציב, כאילו, אתה לא יכול לסמוך, כי תמיד יש עוד מבחן בשבוע הבא, עוד משחק, אז כאילו, אתה תמיד חייב להיות באיזה מוכנות ציב בכל שבוע מחדש.
אני לא מסכים, לא יכול לסמוך, אתה חייב לסמוך, ואני אומר את זה לשחקנים, ברגעים הטובים, תשמחו, תהנו, אני בכלל לא, לדעת, יש את המשפט היפה, תוריד אותם לקרקע, ההפך, אני לא מוריד אותם לקרקע, אני אומר להם, תהיו בשמיים, אבל המשכיות, כל הזמן, אנחנו לא צריכים לסבול גם ברגעים הטובים. ברגעים הטובים, תהנו מזה מקסימום, כי הרווחתם אותם ביושר, אבל רק מה? המשכיות, זה שם המשחק.
טוב, אז שאלה אחרונה. השאלה שאני שואל את כל האורחים שלי ברעיונות, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים?
כדורגל? וואלה, אני חושב אפילו נביא לא יכול לנבא דברים כאלה. כל כך דינמי, אבל אין ספק שאני רוצה להיות בקבוצה גדולה, שנלחמת על תארים, עם שחקנים איכותיים, עם תנאים טובים, שאני אוכל להביע את עצמי בצורה, למשוך את עצמי, את היכולות שלי למקסימום.
טוב, בהצלחה, אני מקווה שבשבילך שזה יקרה, שרון.
תודה רבה, מקווה. נעבוד קשה.
אני תמשיך, זה מילת המפתח. ניפרד מהמאזינים. קודם כל, שרון מימר, תודה רבה על הרעיון, למרות שהוא היה קצר, אולי נעשה בהמשך איזה משהו יותר ככה ארוך, אבל תודה רבה.
תודה לכם, בכיף, היה נחמד מאוד.
תודה, ואנחנו ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו, צופים וצופות, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, ואנחנו ניפגש בפרק הבא, אנחנו נסיים עם כל מה שאנחנו נסיים בחודשים האחרונים, עם עם ישראל חי.
עם ישראל חי.